ויצא ישראל וכל אשר לו, ויבוא בארה שבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, ואנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו, ויוסף ישית ידוע לנך. ויקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם ואת אפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרעו איתו, הביא איתו מצרימה. כאן מתחילה גלות מצרים, בירידה של יעקב ומשפחתו למצרים, כלשון הפסוק, ויבוא מצרים יעקב וכל זרעו איתו. גלות מצרים, חז"ל מלמדים אותנו, היא שורש כל הגלויות. גאולת מצרים היא שורש כל הגאולות. כמה שיותר מהר נבין מה קרה בראשית, כך נוכל להגיע מהר יותר לאחרית. כפי שנאמר, אין גאלתי אתכם אחרית, כראשית. אז ננסה במהלך הדברים להתבונן, נבין יסודה של גלות וגאולת מצרים, ואיך כמובן הדברים מתחברים אלינו ליום יום. גלות וגאולת מצרים מלווים אותנו עם שני מנהיגים. מנהיג אחד עוזר לנו לא לשכוח את האבות. מנהיג שני דואג להביא אותנו לארץ האבות. המנהיג הראשון, יוסף הצדיק, עוזר לנו להיות מחוברים לאבות הקדושים, לאבות, לאמאות. והמנהיג השני, משה רבינו, מוביל אותנו בחזרה לארץ האבות. כשמסתכלים על החיים של שניהם, מגלים דבר מדהים. שניהם מתחתנים עם בנות שהאבא הוא כהן לעבודה זרה. יוסף מתחתן עם אסנת פוטיפרה, כהן און. משה מתחתן עם ציפורה בת יתרו, כהן מדיין. לשניהם יש שני בנים. משמעות השמות של הבנים מאוד דומה. אצל יוסף, מנשה, נשני אלוקים, זה לא מה שהיה, ואפרים, אפרני אלוקים, הרבה הרבה יותר ממה שהיה. הכל התהפך. משה רבינו, הבן הראשון, גרשום, גר הייתי בארץ נוחיה, לבד. הבן השני אליעזר, אלוקי אבי ועזרי, והכל התהפך לטובה. שניהם לא יכולים להישאר בבית, הם בסכנת חיים. יוסף מהאחים, משה מפרו והמלשינים. שניהם חוזרים להעניק את הבית. יוסף את המשפחה יורדת למצרים, משה את העם בדרכו לצאת ממצרים. ועד כאן הדברים ברורים, פשוטים, כפי שמופיעים בפסוקים. הנה נראה כמה שורות בקטע השני. וליוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהנון. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואת שם השני קרא אפרים, כי אפרני אלוהים בארץ עוני. אצל משה אותו דבר, בקטע השלישי, פסוק ג', פסוק ב', ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה, ואת שני בני אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוחיה, שם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי ועזרי ויצילני מחרב פרעה. אבל ישנו עוד דבר מעניין שלא תמיד שמים לב אליו, שמחבר את יוסף ומשה רבינו. וזה כאשר משה רבינו ערב מותו מברך את השבטים, הוא מגיע לשבט יוסף, והוא אומר לו בקטע רביעי, הוא ליוסף אמר, מבורך את השם ארצו, וממגד שמיים איטל, ומתאום רובצת תחת, וממגד תבועות שמש, וממגד גרש ירחים, ברכה, שפע, מלא מגדים יהיה בחלקו של יוסף. וכל זה למה? פסוק תזיין, וממגד ארץ ומלואה, ורצון שוכני סנה. רצון שוכני סנה. מה פירוש המילים האלה? אומר, על כך המדרש בקטע החמישי, רצון שוכני סנה, שעשה רצון מי שנתגלה על משה בסנה. בא משה רבנו ואומר לנו, שבט יוסף, תהיה לו ברכה מאוד גדולה בארץ ישראל. ולמה? כי הסבא הגדול שלכם עשה את רצון הבורא שנתגלה אליי בסנה. לא מבין? מי היה בסנה? משה רבינו. יוסף לא מכיר סנה, לא היה בסנה, לא יודע מה זה סנה. אבל בא משה רבינו ומחבר אותו אל יוסף בעוצורה, וזה דרך הסנה. שאלתנו הראשונה היא, מה המיוחד בסנה שמתחברים אליו משה ויוסף? הרי רק משה היה נוכח בשעה שהסנה היה בוער באש. יוסף לא היה לו דבר כזה בכלל. אז איך שניהם מתחברים לסנה? זו השאלה שהפעם אנחנו מבקשים לעסוק בה. שאלה אחת. בדרך השאלה הזאת נבין גלות, גאולה, השורשים שלהם, ואיך הדברים מתחברים אלינו ליום יום שלנו. במיוחד שכל שנה, כל שנה, פרשת ויגש היא תמיד אחרי חנוכה. אני אפתח את הדברים בצורה הבאה. משה רבינו מסתובב במדבר, רואה צאן יתרו, או 40 שנה או 60 שנה. תלוי באיזה גיל הוא ברח מהארמון במצרים. בגיל 20 או בגיל 40, תלוי באיזה גיל. היום הוא כבר בגיל 80. יום אחד הוא מגיע, ומה קורה בקטע השישי, באמצע פרק ג' פסוק א', ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין. וינג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא המלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, שימו לב, והנה, הסנה בוער באש. הבוש, השיח, בוער באש. הסנה נענו קל. והם במשה אסור ענה וערה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבר הסנה? אני לא מבין. פסוק הקודם כתוב שהסנה מה? בוער באש. פסוק אחרי זה, מדוע לא יבר הסנה? הוא בוער. הצירה כתוב, מדוע לא נשרף הסנה? מה זה מדוע לא יבער הסנה? הרי הוא בוער. ובכלל, שהמלאך בורא עולם, דרך המלאך מדבר אליו בלבת אש. מה זה לבת אש? אומר רש"י בקטע השביעי, בשלבת אש. שלבת הפריים של האש. ליבו של אש, יסוד האש. כמו לב השמיים, בלב האלה. ואל תטמע על הטף, אם מדברים פה על לב, למה כתוב לבת? שהרי יש כיוצא בו, ויחזקאל, מה המולה ליבתך. הבנתם את רש"י? אני לא. לא מבין מה הוא כותב. רש"י בדרך כלל כותב קצר ולעניין. פה נראה לי שרש"י מדבר איתנו ברמזים. בלבת אש, שלבת אש זה בסדר, זה הלהבה שמתפשטת, ואז רש"י אומר לב האש, כמו לב השמיים, לב האלה. אז למה כתוב לבת? כי כתוב יחזקאל, מה המולה ליבתך. מה רש"י רוצה פה? רש"י פה מקפל עולם ומלואו בשלוש שורות. והביאו כך. כמובן הבנה אחת בדברי התורה, בדבריהם של חז"ל. משה רבינו מגיע למדבר יום אחד והוא רואה את הסנה בוער באש. שיח גדול, רק שנבין מה היה השיח הזה, אומרים חז"ל, קראו לו בשם ארדוף. ארדוף אנחנו מוצאים מאיפה? בגמרא בסוכה. שם כתוב שהתורה אומרת לנו בחג סוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, מה? כפות מרים, וענף עץ אבות. מה זה ענף עץ אבות? הדס. מאותו מקום יוצאים מה? שלושה עלים. אז לא רואים את הגבעול, הוא מכוסה בעלים. ענף עץ אבות. אבל הגמרא הייתה לה מחשבה שאולי ענף עץ אבות זה ארדוף. השיח הזה שמשה רבינו רואה במדבר, בוער באש. מה מיוחד בארדוף? שממקום אחד יוצאים חמישה עלים. חמישה עלים. אז למה בכל זאת לא בחרו אותו? כי יש בו הרבה קוצים. אז אם היינו מנענים עם כזה לולב, היו מגיעים לאנה, השם משה ענה, וכל נגיד אנה, היו אומרים, אוי, הקוצים היו דוקרים אותנו. והרי התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אז הורדנו את הארדוף. אז איזה עוד שיח יש שמאותו מקום יוצאים מספר עלים? זה ההדס. בכל אופן, זה השיח שמשה רבינו רואה. מלא 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 עלים, הכל יבש כי זה מדבר, והסנה בוער באש. ומשה רבינו מתקרב והוא שואל את עצמו, מה נורא המראה הגדול הזה? יש פה דבר שהוא גדול מהחיים. מה זה גדול מהחיים? מדוע לא יבער הסנה? הוא בוער, אבל איפה הוא בוער? רק איפה? בפנים. והבערה, האש, שנמצאת בפנים, האש הזאת לא יוצאת איפה? החוצה. מדוע לא יבער הסנה החוצה? איך זה? זה יבש. זה ברגע, צריך לבעור ולא יישאר כלום. והוא מתקרב, ובורא העולם אומר לו, אתה רואה את זה? את הסנה? תזכור, עם זה אתה עכשיו הולך, לגאול את ישראל ממצרים. פירוש הדבר, אתה תבוא לשם, אתה תראה אותם יבשים, קוצים, ציניקנים, מה שתגיד זה נכון. ואתה תתחיל לדבר איתם, לא יסתכלו עליך, לא יגידו לך מילה, כלום, שום דבר. כלום. אל תיבהל, זה לא נכון. זה נראה כך. בפנים הם מלאים, מלאים, מלאים באש. והתפקיד שלך כמנהיג, דבר ראשון ללמד אותם להאמין באש שיש בהם. אנחנו הרי יודעים, כל אחד מאיתנו יש בו ארבע יסודות. אש, רוח, מים ואפר. האדם, הגוף, בא מן האפר. המים, 70% מהגוף זה מים. רוח זה הדיבור שלנו, זה המים. והאש זה האנרגיות שלנו. זה הכוחות שלנו. זה הפעילות שלנו. שאנחנו פועלים, עושים, באים. אם רואים אדם עם הרבה אנרגיות, אומרים, הוא פייר, הוא אש. הכוח, היסוד המוביל את כל הכוחות האחרים זה האש. אתה צריך ללמד אותם, דבר ראשון, שיש בהם אש. ואחר כך להראות להם איך מוציאים את האש החוצה. ואז תהיה המנהיג הגדול של עם ישראל. מעניין. סיפר יהודי, גר בחיפה, מול הבית כנסת שבו הוא התפלל, היה חנות גדולה. ובא לחנות, היה פותח אותה בשבת. וזה הפריע למתפללים, באו הרבה לקנות שם. ודיברו איתו, שום דבר לו, לא מוכן לשמוע כלום. ולא רק זה, אמרו לו, אולי תסגור בשעות שמתפללים, לא. שיר את זה עוד יותר פתוח, בא עוד יותר קונים. אחד ניגש לרבו, אמר לו, מה עושים? זה פשוט משגע אותנו. אמר לו, רבו, תגיד לי, אתה אוהב את היהודי הזה? אני אוהב אותו. איך אפשר לאהוב כזה יהודי? בכוונה דווקא להראות לנו הפוך? שום פנים ואופן לא. אין דבר כזה, אי אפשר. תקשיב, מי שבת הבא תיגש אליו, כנס אליו לחנות, תגיד לו, אתה אחי. אני אוהב אותך, מחבב אותך. אפשר לתת לך איזה תפיחה על השכם? זהו, תלך. תעשה זה כל שבת. שבת שנייה, הוא היה עמום, רק נכנס לחנות, מי אתה? מה פתאום באת? לא יעזור לך שום דבר. מה פתאום? לא באתי להגיד לך כלום. באתי להגיד לך, אנחנו אחים! אחים! הנה, קח תפיחה על הכתף. עוד שבת, עוד שבת. עברו 6-7 שבתות, הוא בא, החנות סגורה. סגורה? לא בזמן התפילה, כל השבת. פירוש הדבר, מה אמר לו? תבין, ככל שההתנגדות היא גדולה יותר, כך יש יותר אש בפנים. והעבודה היא לתת לאדם להאמין שיש בו אש. ואז היא יוצאת החוצה. והנה, השפת אמת מסביר את זה פעם אחר פעם, שנה אחר שנה, במשך כמה שנים, נראה כמה שורות בקטע השמיני. הסנה בוער באש, אני שינה וליבי ער. פירוש שהקדוש ברוך הוא הראה למשה מראה הגדולה הזו, מתוך החושך והגלות עצמו. וזה היה התימה, זה הייתה השאלה הגדולה, מדוע לא יבער הסנה? מאחר שנמצא באמת התלהבות כזאת גדולה, איך יש קיום לקליפה המחשכת אורות גדולים? אך זה באמת רצה הקדוש ברוך הוא להראות, כי אדרבה, לפי גודל החושך והגלות, נסתר בו אור גדול וגנוז. והוא בחינת הגאולה. כי הגלות הוא סימן על הגאולה. וכפי רוב קושי הגלות, מורה על תוקף הגאולה. בקטע התשיעי, בלבת אש, כמו שכבר כתבנו, כי הבורא יתברך נתגלה אליו מתוך החושך, להודיעו, כי הגם שבני ישראל שרויים בגלות, מכל מקום ההתלהבות נמצא בתוכם, רק היא אסתר, וזה שאמר הסנה בוער באש, מדוע לא יבער הסנה? למה זה לא יוצא החוצה? כי לפי רוב ההתלהבות הקדושה שנמצאת אצל בני ישראל, הוא דבר פלא ונפלא. איך מתקיים החושך והאסתר? והוא יותר פלא ונוראות הבורא יתברך מנוראות של גאולה. אומר פה השפת אמת דבר מדהים, שתהיה הגאולה ממהרה, אז יהיה וואו, איזה גאולה זאת. חיכינו לזה כוח הרבה שנים. אבל אז נבין שיש דבר יותר גדול מהגאולה. איך אנחנו כל כך הרבה שנים של גלות, עם כזה אש, אור אדיר שבתוכנו, ולא הוצאנו אותו החוצה. פשוט נהיה בשוק, איך לא הוצאנו כזה אור החוצה? זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תלמד את עם ישראל. ועוד כמה שורות בקטע העשירי, כי עיקר הגלות הוא בחינת המלבוש והחיצוניות, ולא בהפנימיות, שאין שם שליטת מגע נוחי. ולכן, שנשתלחו נשמות בני ישראל בגלות, שעל ידי מהאור הפנימי שבהם, יכולים לגבור על החושך, ולתקן הכל, ושליט בעולמו יודע, שיש כוח בנשמות ישראל, לתקן את כל האלה המקומות, ולכן איך כתוב, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי תמתי, כל השמות החביבים האלה, אומר הקדוש ברוך הוא, רק תוציאו את האור קצת החוצה, תגלו משהו אדיר, ולא תאמינו איזה כוח יש לכם. זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה. משה רבינו יוצא לדרך, הוא מגיע למצרים, ואחרי זמן קצר הוא בא לקדוש ברוך הוא, ואומר לו בקטע ה-11, היה שם משה אל השם, ויאמר השם, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? מאז באתי אל פרעה לדבר איתך הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. קשה לך משה, אמרתי לך, שים את הסנה מול העיניים, אתה רואה אותו מלא מלא קוצים, יבש יבש, בפנים יש אש, תלמד אותם שיש בהם אש. ולאט לאט, תלמד אותם איך מוציאים את האש הזאת החוצה. בתקופה הזאת במצרים, שפסקה העבודה, והתחילו הניסים של המכות, והניסים שקרו לנו באותו זמן, וההכנה ליציאת מצרים, למדנו, הרגשנו, הבנו, יש בנו הרבה הרבה אש. יותר ממה שחשבנו. וכשיצאנו ממצרים, והמשכנו, ועברנו את הים, והגענו לרגלי הר סיני, שם, הצלחנו להוציא את כל האש שבנו, את כל האור שבנו, החוצה. כי פעמיים, בלבד, בכל התנך, מופיעים צמד המילים בוער באש. פעם אחת, הסנה בוער באש. איפה היה הסנה? לרגלי הר סיני, כי הרי יוצאים ממצרים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יהיה תחנה אחת בדרך פה. מה יהיה פה? לבעבור תעבדון את האלוהים על ההר הזה. שם הסנה היה לרגלי הר סיני, בוער באש. וכשהגענו לקבלת התורה, נאמר בקטע ה-12, רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, הקל לי את העם, ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון להיראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת ביניהם ילמדון. ותקרבון, ותעמדון תחת ההר, שימו לב, וההר בוער באש, עד לב השמיים. חושך, ענן וערפל, פילי פלאים, בוער באש, הר, מסביב חושך, ענן וערפל, אז יש אש, איפה יש אש? האש של כל אחד מאיתנו יצא החוצה. הגענו לדרגה כזאת שהאור שנמצא אצל כל אחד מאיתנו עבר את כל החושך וראינו עד לב השמיים. זה היה שם בהר סיני. שם למדנו דבר נוסף. נרצה או לא נרצה, זה לא משנה. זה לא יעזור. יש לנו אש. כוח שמוביל אותנו. בצד הטכני, אדם קם בבוקר והולך, זה אש. הכוח לנוע, זה אש שכל הזמן יראי זזה. עם האש הזאת, היא יכולה להיות אש של קדושה. היא יכולה להיות אש, חס וחלילה, של תאווה. של ריחוק, של שריפה טוטלית. זה אומר הנביא יחזקאל, בקטע ה-13. הנביא של הגולה, ותרבי את זונותייך אל ארץ כנען, פסוק הבא, מעמולה ליבתך נאום השם, בעשותך את כל אלה, מעשה אישה זונה שלטת, מעמולה ליבתך נאום השם, אומר רשי בקטע 14, מקולקלת, וכן היהודים האומללים, ואומר לנו המלמין בקטע ה-15, מעמולה ליבתך, בא הלב בלשון נקבה לגנאי, שקורא הלב לבת, ליבתך, לבת אש התאווה, הבוער בו, אש של תאווה או אש של קדושה. ואמר, איך אומללה הלהבה הזאת אשר בליבך. זה למדנו בהר סיני, שאנחנו מוציאים את האש שלנו בצורה הנכונה, זה עד לב השמיים. ואם לא חס וחלילה, הכל מתקלה. ואת זה למדנו על האש שיוצאת החוצה שלנו, דווקא בהר סיני. למה לא קודם? הרי חז"ל אומרים לנו שהגענו לקריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה מי? יחזקאל, הנביא. שפחה ראתה. אז מה אחרים ראו? נו, אז למה שמה לא הרגשנו עד לב השמיים? למה? התשובה היא, אומרת הגמרא במסכת ברכות בקטע ה-16, אמר רבי שמעון בן פזי, כל פרשה, החביבה על דוד, פתח בה באשרי, סיים בה באשרי. כל פרק בספר תהילים שדוד המלך אהב, התחיל באשרי ונגמר באשרי. פרק א' ב' שלנו היום, זה היה בזמן הגמרא פרק אחד. היו פחות מ-150 פרקים. איך זה מתחיל בקטע ה-17? אשרי שאשר לא הלך ועצת רשעים ועודיך תאים לא עמד, מושב לצים לא יושב אשרי. איך מסתיים הפרק, שזה פרק ב' שהיה אז א', שורה האחרונה בקטע ה-17, אשרי כל חוסי בו. אשרי, אין מילה יותר חביבה מהמילה אשרי. אשרי אדם עוז לו בך, אשרי הולדתו, אשרי האיש, אשרי עין ראתה. אנחנו אומרים תמיד במוצאי התפילות של יום הכיפורים, אשרי, זה משהו מיוחד במינו. מה כל כך מיוחד בפרק הזה? שדוד המלך פותח ומסיים אותו באשרי. התשובה היא, מה, לא הלך בעצת רשעים? בדרך התאים לא עמד, מושב לצים לא יושב, היו הרבה כאלה. אלא הפסוק הבא, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. חפצו, זה שלו, זה היהלום שלו. ואז והיה כעת שתו לו על פלגי מים, ועל פריו ייתן בי, ואשר פריו ייתן בי איתו, ועלה הוא לא ייבול. וכל אשר יעשה, יצליח. כל אשר יעשה, יצליח. פירוש הדבר, התורה, אדם יעשה בחיים מה שהוא רוצה. אבל ברגע שזה מחובר לתורה, זה יוצר באדם יכולת להוציא את האש שבו ולהביא אותה למקומות הרבה יותר גבוהים ממה שהוא חשב. אם התורה היא כזאת היא מיוחדת ונפלאה, ולמה זה כך? כי כתוב, הסתכל קודש בריחו באורייתא וברא אלמא. זאת אומרת, העולם נברא דרך התורה. אז חיבור שלנו לתורה זה גם חיבור לעולם, לכל מה שאדם מתעסק, וזה דבר נפלא. אז למה התורה לא מתחילה באשרי? למה התורה מתחילה בבראשית? למה התורה לא מסתיימת באשרי לעיני כל ישראל? אומר החתם סופר, התורה מתחילה באשרי. המילה בראשית יש באותיות אשרי. המילה האחרונה לעיני כל ישראל, במילה ישראל יש אותיות מה? אשרי. אבל במילה בראשית, חוץ מאותיות אשרי, איזה עוד אותיות יש? ב' ות' של בראשית. במילה ישראל, איזה אותיות יש חוץ מאשרי? למד. זה יוצר את המילה לבת אש. זה האש שמתדלקת אותנו. הנה החתם סופר בקטע ה-18. לעיני כל ישראל, מסיים בישראל, שכולל בו תיבת אשרי, מתחיל התורה בבראשית שיש בה גם תיבת אשרי. כן? יש בה גם תיבת אשרי. לפי זה מתחילת ומסיימת התורה באשרי. כמו שאמרו חז"ל, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. ונשארו מישראל מבראשית, נוסף על בית פעמים אשרי, אותיות לבת. זה התורה. התורה היא האש, שאם אנחנו מתחברים לזה, האש שלנו יוצאת החוצה. בכל תחום, בכל שטח שבו האדם מתעסק בעולמו. ולכן, בא כאן, משה רבינו, בסוף חייו ומגלה לנו את הסוד של החיים שלו. הוא מברך את שבט יוסף, הוא אומר להם, יהיה לכם ברכה גדולה מאוד בארץ ישראל. ולמה? כי הסבא שלכם עשה את רצון הבורא שנתגלה אליי בסנה. מה הקשר? הסנה ליוסף? הסנה היה עם משה. התשובה היא, מה שמשה רבינו ראה בסנה, ואנחנו עם ישראל הרגשנו בשעת קבלת התורה, יוסף חי כל השנים כך במצרים. יוסף היה מציאות של סנה בוער באש. אש אדירה הייתה בו. ולא היה פשוט, הוא היה לבד. לבד. והוא היה לבד מול אשת פוטיפר. אם הוא היה נופל, הכל היה מתרסק. אבל מה קרה לו? בדיוק להפך. וינס ויצא החוצה. בזכות זה הים ראה וינוס. אומר משה רבינו בסוף חייו, המודל, הרול מודל שלי כל החיים היה מי? יוסף הצדיק. אם הוא היה לבד והצליח, אני לא לבד, אני גם אצליח. ולכן כל פעם שעם ישראל עושה עם זה העגל או כל דבר אחר, והקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותם, בא משה ואומר, מה פתאום להניש? נכון, חטו, אבל לא צריך למחוק אותם. אתה אמרת לי שיש בהם אש? הם גילו את האש הזאת, אז הם חטו, יחזרו בתשובה. לא צריכים בגלל זה לחלות אותם. זאת אומרת, משה רבינו בכל המצבים ובכל הזמנים, לימד סנגוריה לעם ישראל. הכל. זה, משה מלמד אותנו. זה החיבור הפנימי בינו לבין יוסף הצדיק. ולכן תראו כמה נפלא. במשכן וגם המקדש. על המזבח, שהיו מקריבים את הקורבנות, אנחנו רגילים מהציורים לראות את האש. שעל האש את הקורבנות. זה נכון, אבל לא לגמרי. כי על המזבח היה בצד עוד אש, ובצד השני עוד אש, קטנה. למה? נאמר בקטע ה-19. שלוש מערכות של אש היו עושים במזבח בכל יום. הגדולה, הראשונה הגדולה, שעליה מקריבים התמיד עם שאר הקורבנות. צריך אש גדולה לשרוף את כל הקורבנות, עם הרבה עצים. המזבח היה גדול, הרי עלו למזבח למעלה. השנייה בצידה קטנה ממנה, שממנה לוקחים אש במחתה להקטיר קטורת בכל יום. והמערכה השלישית אין עליה כלום, לקיים מצוות אש. אש תמיד תוקד על המזבח. ושלושה כתובים בעניין שהם מורים על שלושת המערכות האלה, שלושה פסוקים. כמו שלמדנו מפי השמועה. על מוקדה זה מערכה גדולה, אש הגדולה. אש המזבח תוקד בו, מערכה שנייה שממנה מקריבים את הקטורת. ואש על המזבח תוקד בו, זה מערכה שלישית של קיום האש. מה צריך את זה? אש ראשונה גדולה, אני מבין, למזבח. מאש הגדולה הזאת אי אפשר להדיק את הקטורת, כי מי שיתקרב יכול אולי להישרף, האש עולה. יש אש קטנה בצד. למה אש שלישית? האש השלישית זה האש שמתדלקת אותנו. זה האש שדרכה אנחנו מקבלים חיזוק והבנה איזה פוטנציאל יש לנו, איזה יכולת יש לנו, מה אנחנו מסוגלים לעשות ולפעול ולהוציא את האש הזאת החוצה. להוציא אותה בנו וגם להוציא אותה במי? אצל אחרים. אצל כולם. סופר פעם שרבי הלווים הלך ברחוב, הלך מולו, היה בשבת, יהודי שהכיר אותו. יהודי אישן באותו זמן, סיגריה. כבר ליחל עמד מולו, אז הוא נעמד, שלום עליכם הרב, שלום עליכם, הנשמע, מה שלומך, דיבר איתו. אחרי כמה דקות שאל אותו יהודי, הרב, למה אתה לא אומר לי שום דבר על הסיגריה? שאני מחזיק בשבת ביד. הוא אמר לו, שאני רואה יהודי, אני רואה אותו מהלב ולמעלה. מהלב ולמעלה. לא מסתכל למטה. זרק את זה ואמר זה יותר, אין סיגר בשבת. כשאנחנו מהירים את האש שבתוך האדם, זהו, השמיים זה הגבול. נמכח, נלך צעד נוסף. יוסף היה זה שחיבר אותנו לאבות. כי מי היה אבא של יוסף? יעקב, מי היה יעקב? היה בית יעקב אש. ובית יוסף, לאהבה. הוא היה מחובר לאש, זה לאהבה. יעקב אבינו, כתוב בספר הדורות, נפטר ביום ראשון של סוכות. המצרים, חנתו אותו 70 יום. כך כתוב בתורה. 70 יום נגמרים בקפה בכסלב, יום ראשון של חנוכה. יצאה הלוויה ממצרים, הלכו איתו סוס פרעה ורכבו והמון רב, כן, אבל כבד למצרים, וליוו אותו מספר ימים, ואחר כך יוסף שולח אותם, ואומר אצלנו המנהג רק המשפחה נשארת, ויעש לאביו אבל 7 ימים, לפני שקברו אותו, ואז נכנסו לקבור אותו. כל זה נגמר, אומר לנו החתם סופר ואחרים, 10 בטבת בשבוע הבא. קבורתו של יעקב אבינו. 10 בטבת זה יום מאוד מיוחד. 10 בטבת, אם היה חל בשבת, היו צריכים לצום. כי כתוב בנביא, בעצם היום הזה. רק זה לא חל בשבת, לפי הלוח. אבל זה חל לפעמים מתי? ביום שישי. וצמים ביום שישי. למה? 9 באב יותר חמור. 17 בתמוז יותר חמור. לא צמים בשבת. התשובה היא, ישנם שני סוגים של צומות. צום אחד, אתה מסביר לך, אתה מסופר, צום אחד של צער ואבלות. 9 באב, 17 בתמוז, זה לא בשבת. יום שנפטר בו אביו ואמו, נוהגים לצום. למה? איבדנו, היה דבר ואין לנו אותו. זה צום של אבלות, של צער, זה לא בשבת. אבל יש צום של תענוג, ממש תענוג לצום. מתי? ביום כיפור. ולמה? כי אחרי התענית, בורא עולם אוכל לנו על העוונות, מתחילים התחלה חדשה. עוד תענית צמים בשבת, תענית חלום, אדם הלך לישון בערב שבת, קם בבוקר, מבולבל לגמרי, חלם, חלום נורא רחמנה ליצן שלא לאף אחד, אומרים לו, אל תיבהל, תצום עכשיו מיד, מיד, מוצאי שבת, זהו, אין יותר חלום רע. אז זה בעצם תענית שמשפיעה על מה? על העתיד, על המחר. תענית כזאת יכולה להיות אפילו מתי? בשבת. אותו דבר עשרה בטבת. כתוב בחז"ל, שנבוכדנצר מלך בבל בא לירושלים בעשרה בטבת. אז מה? למה צמים? נכו מלך מצרים גם הגיע לירושלים, ולא צמים מתי שהוא הגיע, וגם מלכים אחרים. אלא שהגיע נבוכדנצר מלך בבל, ישבו בבית דין של מעלה ודנו, ניתן לו רשות להיכנס, גרין לייט, להחריב את העיר, להחריב את המקדש, או נחכה עוד קצת. אולי יחזרו בתשובה. החליטו בית דין של מעלה, מחכים. שנה. נראה. עברה שנה, כלום. חיים כרגיל. לא, אף אחד לא התעורר. דנו עוד הפעם והחליטו עוד שנה. לא היה פשוט. היה דיון יותר קשה. אבל החליטו עוד שנה לתת לעם ישראל. אולי יחזרו בתשובה. ועברה עוד שנה. זהו. החליטו, נותנים לו אור ירוק, לפרוץ לירושלים, ובקיע החומה, ולהחיב את הבית בתשעה באב. וכך, מסיימים חז"ל, כל שנה ושנה, בעשרה בטבת, בית דין של מעלה יושב, ודן בשאלה אחת בלבד, מה יהיה השנה הזאת בתשעה באב? ישבו שוב על הרצפה, נשב כולנו על הרצפה עוד פעם, 24 שעות, תענית, לא אומרים שלום אחד לשני, ימי הכנה לתענית האלה, 9 הימים, 3 השבועות, או ששון ושמחה. ההחלטה היא בעשרה בטבת. אז זה צום שבעצם לא מתעסק בעבר, אלא משפיע על העתיד. אז אפילו בשבת. אז מה? מה צריך לעשות? זה בידינו, אבל מה צריך לעשות? נאמר בזכריה, דריווש, הבן של אסתר ואחשוורוש, שולח משלחת לזכריה הנביא בירושלים, האם אחרי בניין הבית השני, צריך לצום בתשעה באב. למה? מה השאלה? כי בבית השני לא היה מה שהיה בבית הראשון. מעל כל בית היה דגל פרסי, השלטון היה שלטון של הפרסים, הארץ לא נתנה את יבולה, הניסים שהיו במקדש בבית ראשון לא היו בבית שני, הארון לא היה בבית שני, ועוד דברים. המשלחת הזאת היא מגיעה לזכריה הנביא בדלת כסלב. מעניין, 8 חודשים לפני 9 באב. למה? עכשיו שואלים על 9 באב. אומר אבא ארבנאל, כי אם ב9 באב לא צריך לצום, אז כולם גם ידעו שלא צריך לצום מתי? ב10 בטבת, אחרי כסלב. אמר הנביא זכריה, אמר בורא עולם, אתם רוצים לצום תצום, רוצים לאכול תאכלו תצום, מה שאתם רוצים. לא אכפת לי לא האוכל שלכם ולא הצום שלכם. אכפת לי דברי אמת דברו איש את רעהו, כבדו אחד את השני, נהגו יוב בנעימות אחד לשני, ברספקט, בהזנה, אל תריבו, אל תעשקו, אל תגזלו, אל תגרמו צער לשני. זה אני רוצה. ושאת זה תעשו, צום הרביעי וצום החמישי וצום השני וצום העשירי, יהפכו לששון ולשמחה. והאמת והשלום אהבו. זה 10 בטבת. פירוש הדבר, בשפה שלנו, של גלות וגאולת מצרים, להאמין שגם לשני, אם הוא רחוק, יש בו הרבה אש. יש בו הרבה אור. וכמה שנעיר לו את האור הזה, זה יצא החוצה. אתם יודעים, בחיים, כל דבר שאדם נותן, גם אם הוא אוהב לתת, ולא משנה למי, אחרי שהוא נתן, אין לו את זה. יש דבר אחד, שאם אדם נותן, זה עדיין נשאר אצלו. וכל הבריאה כולה, יש דבר אחד, שאם אדם נותן, זה נשאר אצלו. וזה מה? אש. מדליקים מנר לנר. נר לאחד, נר למאה. אנחנו נדליק את הנר שבנו, ונדליק אחד שנראה רחוק, לא שייך, לא קרוב, ונבין שגם הוא מלא באש. הרי מה לנו במצרים? מה במצרים? לא היה מצווה. כמו שאומר השפת אמת, להוציא גוי מקרב גוי, כלום. אבל היה לנו אש בפנים, חזקה מאוד. האש הזאת שמרה עלינו מבפנים, לא שנושמם, לשונם, מלבושם. ואז משה רבינו מגיע, ומתחיל להוריד את הקליפות, וללמד את האנשים יש בך אש. תאמין, אש ענקית. ואז זה יוצא החוצה, מגיע עד לב השמיים. לכן, תראו כמה נפלא, נאמר בקטע 22, אני ישנה וליבי ער. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אני ישנה מבית המקדש, וליבי ער בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אני ישנה מן הקורבנות, אבל ליבי ער במצוות וצדקות. רחוקים מהמקדש, מהקורבן, אבל יש בתי כנסיות, מדרשות, מצוות, צדקות. אני ישנה מן המצוות, ליבי ער לעשותם, ישנה מן הקץ, ליבי ער מן הגאולה, ישנה מן הגאולה. ולבי ער שהקדוש ברוך הוא יגלני. יש אש. ולכן, האש הזאת היא, נאמר עליה בשיר השירים, באהבה הגדולה של בורא עולם אלינו, בקטע 24, מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך. בהמשך, פסוק ו', סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי עזה כמוות האהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש, שלבת יה. מה זה שלבת יה? במילה אחת. אומר האגרא בקטע 25, שלבת יה הוא מבחוץ, שלבת זה פלם, זה יוצא החוץ, זה גם כן. באהבתך עליי, כמו שהשלבת, כמו השלבת, ואומר יה, לפי שכל מי שרוצה להגדיל דבר, אומר על שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו עררי אל. רוצים להגיד ערים גבוהים? עררי אל. שלבת, יא. זאת אומרת, זה משהו אדיר. את האש הזאת שלנו, אין אומה בעולם שתחבא. מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה. ונערות לא ישטפוה. אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אומר הגרא, שמדמה את האהבה לאש, אומרת שהאהבה הגדולה כל כך באופן שאין מים רבים, שאפילו מים רבים לא יכלו לחבותה, ונערות לא ישטפוה. והעניין שיש בית מיני מים, אחד שהוא הרבה, רק עומדת בכלי במקום אחד, השנית שהיא, שאיננה הרבה כל כך, רק הולכת תמיד יום ולילה, לא ישבות, הוא נהר, המים הולכים כל הזמן, הלא חזור, הלא חזור, ויש לייק, ריבר, יש נהר, אגם, מלא מים, והמים שהולכים בלי הפסקה, זה האומות העולם, שמהם היו חזקים כנער שוטף, מהם היו רבים ועצומים. אם כל זה לא יוכלו לחבות את האהבה, מים רבים לא יוכלו לחבות, פירוש שתהיה אהבה גדולה כל כך, שלא יוכלו המים רבים לחבות אותה. והאהבה הגדולה הזאת היא של בורא עולם אלינו היא תמידית, אנחנו מגלים אותה, רק אם אנחנו יודעים לתת אהבה גם לשני. שאולי הוא לא כמונו, אולי הוא שונה, הוא רחוק, אבל וליבי ער, חזל אומרים. הנביאים מלמדים אותנו, זה המפתח לגאולתנו ממצרים, כבימים ההם כך בזמן הזה. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו. דבר אחד בלבד, שאנחנו נבין, אפשר להדליק מנר לנר ולא מפסידים שום דבר. אם נוגעים בליבו של השני, מאירים אותו, מדברים איתו, לא רק שאנחנו לא מפסידים, אנחנו מרוויחים בכפליים. הוא מגלה את עצמו, ואנחנו מגלים כמה בעצם אנחנו קרובים אחד לשני. מה שמבדיל בינינו זה לא קיר של אבנים, זה קיר של ברזל. וההבדל הוא גדול, אם זה הקיר של אבנים, אין עם מי לדבר. עושים משהו בצד הזה, לא מרגישים כלום בצד השני. אבל אם זה קיר של ברזל, ברזל, קצת חמימות לברזל, למדל, עוד קצת חם, עוד קצת אש, אז מי שבצד השני כבר מרגיש חמימות גם. ואז כשיש עוד יותר אש, מה קורה לברזל? מלט. אין כלום. ואז אנחנו רואים כמה אנחנו קרובים אחד לשני. אתם יודעים מה זה ברזל? זה בלעה, רחל, זלפה, לאה. האימהות שלנו. הם מצד אחד חזקות. זה הבית שלנו. אבל הם אומרים לנו, זה גם המעלה הגדולה שלנו. כל הפרדה אפשר תומלט, להטיח אותה עם חמימות. זה חזה מלמדים אותנו. לכן, אנחנו יוצאים מהאורות של חנוכה. מהאורות של חנוכה. שביום הזה, בית יעקב אש, הלוויה שלו יצאה על הדרך. ואת האור של חנוכה לוקחים איתנו לכל ה-36 ימים, מיום הראשון של חנוכה עד ראש חודש שבט. להאיר את עצמנו ולהאיר לאחרים באלף. אז מגיעים לעשרה בטבת מוכנים יותר. בית דין של מעלה יחליט ששנה זו עצמות יהפכו לששון ולשמחה. ויתקיים בנו, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. נראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת. נחזק את עצמנו ולו בקצת בבן אדם לחברו. לא רק לחברו שהוא עכשיו חברו, לאחד שהוא רחוק ומהר יכול להיות גם כן חברו. אני אזכה באמת ללכת יחדיו ולזכות באור הגאולה מתוך ברכה, בריאות ושמחה.